בתורה הזאת, התחלה הוא דיבר על בעל השדה, שהוא מגדל את כל העשבים שיש בשדה, שהם בעצם נמשלים לנשמות, נותן לכל אחד את המקום שלו ואת הגידול שלו. וכשזוכים, אז עיני בעל השדה יכולים להסתכל במקום שצריך, יכולים לזכות להשגות, נראות, וזה בחינת שדה צופים. וכשלא זוכים, אז יש הסתר פנים, עיניים נחשכות, וזה שדה בוכים. אבל באמת שלפעמים גם לא זוכים לתקן, אלא על ידי מיטה של מישהו, ואמרנו, זה רמז לפטירת בנו של רבי נחמן, בנו הילד, התינוק, שראה בו נשמה גדולה. בהמשך הוא אומר שבתפילה יש בכל תיבה ותיבה, כל אות ואות, זה כמו פרחים שאדם מלקט. כל אחד מהם יש בו חן ויופי והדר ותפארת וזיו. והוא כאילו אומר לבן אדם, כשהוא הולך לתיבה הבאה, איך אתה יכול להיפרד ממני לגודל עיקר, הדר זיווי ותפארתי. אבל אי אפשר, הרי צריך להמשיך להתפלל. ולכן הייתה לזה לעשות את כל התפילה אחת. שגם כשהוא הולך למילה הבאה, הוא לוקח איתו את המילה הקודמת. עד שכשהוא מגיע לסוף התפילה, הוא עדיין נמצא בתיבה הראשונה של התפילה, במובן הזה שהכל מחובר והכל מקושר. וזה, שאמרנו, זה לא רק איזה עוד מדרגה של כוונה בתפילה, זה לא רק איזה אין פתרון מבריק כזה, איך ל... קודם כל הבעיה היא הרי, אמרנו באופן פשוט הבעיה היא בעיה של צדיקים, כן, מי נמצא במקום הזה שכשהוא עובר למילה הבאה, קשה לו להיפרד מהמילה הקודמת, אז גם הבעיה היא, ברוך השם, לחוש אותה, זה כבר טוב להיפגש עם כזאת גדלות, וגם הפתרון הוא באמת זה. לכאורה שייך לאיזה מין הבחנה באיזה מדרגה מסוימת, אבל לא כך. אלא יש כאן משהו מאוד עמוק, כי באמת כל מילה בתפילה היא מבטאת בעצם פן במציאות. כמו שגם נפשח חיים אומר שכל התפילה, תפילת 18, היא בעצם סך הכל של כל השאיפות, של כל הרצונות, של כל מה שהעולם הזה צריך להגיע אליו. יש שם הקיבוץ כל הרצונות וכל התפילות של כנסת ישראל, זה 18. אבל כל אחד הוא עולם מלא. כל מילה, כל ברכה, ואפילו כל מילה, זה עולם מלא. ועיקר העבודה שלנו בעולם זה לחבר עולמות, לייחד ייחודים, לקשר בין עולמות נפרדים. לקשר בין עולמות נפרדים. אם אלה כשעושים את כל התפילה אחד, אז זה עושה את החיבור הזה בין העולמות. צריך לחבר לא רק בין דברים שהם לא טובים. כלומר, לחבר בין, נגיד, דברים שהם ממש סותרים, כן? נגלות את ייחוד השם, מדברים על זה שגם אפילו ברא, נתגלה שאפילו הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, כשם שכאילו סוד של הקדוש ברוך הוא עולה מן הצדיקים, כך עולה מן הרשעים. אז אפשר להגיד, זה הייחוד. אבל פה כל התפילה היא בסדר, זה הכל דברים טובים. אבל לא, גם שם זה מאוד מאוד חשוב, האחדות בין הדברים. על ידי זה בעצם כל העולם נהיה אחד. כי גם דברים שנחשבים רעים, זה בעצם אולי איזשהו תוכן תפילתי, שנמצא באיזה, נגיד, יש איזו מציאות בעייתית בעולם, איזה חיסרון, איזה רוע. יכול להיות שזה בעצם זה איזשהו כוח, שהוא בעצמו מקבל איזה ביטוי באחד מתיבות התפילה, ושהחיסרון שבעולם הוא מופיע כרע, כי הוא מופיע לבדו, כנפרד, בלי קשר לשאר העניינים. זה הבעיה הגדולה. אז דווקא בתכנים הטובים, הקדושים, אם הכל מחובר, הכל, יודעים שהכל ניתן מרואה אחד, אז בסופו של דבר זה מאחד את כל העולם. אבל אם הדברים הם בנפרד, אז מה שאולי בדרגות גבוהות של אנשים שמתפעלים, יש איזשהו פירוט בין התחונן לברך עלינו, אז בעולם זה מתגלה אחר כך שיש פער בין העולם הכלכלי לעולם הרוחני, ולא קרב זה אל זה, ואף אחד לא מקבל ולא שייך לשני. לכן זה עבודה גדולה וחשובה. הוא ממשיך ואומר, ודע שהיא בחינה זו עוד גימל. היינו, בחינת אחד, זו בחינת התכלית. כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן, זה התכלית. מגמה של העולם, מה שהתגשם בסוף, שהכל יהיה אחד. וביום ההוא היינו התכלית, והוא בחינת כולו טוב. כי אחד הוא כולו טוב. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, על פסוק ביום ההוא יהיה השם אחד וכו'. עתו העידנא לאו אחד הוא. אלא העידנא, מברכים על הרעה הדיין אמת, ועל הטובה, הטוב המיטיב. ולעתיד יברכו על הכל הטוב המיטיב. נמצא שבחינת אחד הוא התכלית, והוא כולו טוב. כי התכלית הוא כולו טוב. כן, אז מה זה שבאום היום יהיה השם אחד ושמו אחד? שגם על הרע יברכו הטוב המיטיב. בעצם שמה? שתהיה תפיסה אחדותית. כי כך אמנם אנחנו בהכרה של אמונה יודעים שהכל זה מהשם. אבל לא מבינים איך הכל מביא לטובה. שזה גוף, עוד לא תפיסה שלמה של האחדות של הדברים. הרי מגמת העולם היא לטובה. שם הדברים מתאחדים, ברע אין אחדות, והתפרדו כל פועלי אבן. וכל עוד שאנחנו לא מבינים איך הרע מתחבר אל הטוב, אז בעצם לא תפסנו את האחדות בשלמות. רק לעתיד לבוא, שהבינו שגם הרע מתחבר אל הטוב, שאי אפשר לברך גם עליו, הטוב המיטיב, זו התפיסה השלמה של האחדות. אז הנה פה מחבר בעצם, בין לחבר בין טובות התפילה, שהם לכאורה כולם טוב, לבין דרגה שכביכול הרבה יותר גבוהה והרבה יותר קשה לקיום, שאפילו הדברים הרעים שבעולם יתקשרו לנו לתוכנית השלמה, למגמה השלמה של העולם, להופעת ייחוד השם בעולם. שניהם זה בחינת האחד, בחינת התכלית. ממשיך ואומר, כי אפילו כל הצורות והיסורים והרעות עוברים על האדם. הערה ביניים טכנית, שיש פה כמה שגיאות דפוס כאלה, כמה שינים שחוזרות פעמיים, אבל אף על פי כן זה שהאותיות הן כאילו גדולות, כאילו שווה את זה. כי אפילו כל הצורות והיסורים והרעות העוברים על האדם, חס ושלום, אם נסתכל על התכלית, בוודאי אינם רעות כלל, הכתובות גדולות. כי בוודאי כל היסורים באים בכוונה מה שנדבך לטובתו, אם להזכירו שישו בתשובה, אם נמראה כוונותיו. אם כן היסורים הם טובות גדולות, כי כוונת השם יתברך בוודאי רק לטובה. נמצא שבכל הרעות והיסורים שיש לאדם, חס ושלום, אם מסתכל על התכלית, היינו כוונת השם יתברך, לא יהיו לו יסורים כלל. רק אדרבה יתמלא שמחה, מגודל רוב הטובה שיסתכל בתכלית היסורים הללו. כי התכלית הוא כולו טוב, כולו אחד כנה. באמת אין שום רע בעולם, רק כולו טוב. העיקר הצער שיש לאדם היסורים שעוברים עליו חס ושלום הוא רק מחמה שלוקחים מאדם הדעת עד שאין יכול להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב. מעד מרגיש צער וכאב היסורים, כי כשיש לו דעת הוא מסתכל על התכלית אינו מרגיש כלל הצער של היסורים כנה. אני חושב לומר שביסורי הנפש זה מאוד ברור. נגיד שיש לאדם דאגות, פחדים וכיוצא בזה, סכולים, אז זה באמת בגלל שהוא רואה תמונה חלקית. אם היה רואה את כל התמונה, באמת יכול להיות שהוא לא היה סובל. נגיד על דרך משל, אחור ישיבה מתייסר הרבה למצוא דרך בלימוד, ונגיד שהוא בסוף מוצא. אבל אז כל הסבל שלו זה רק בגלל שהוא לא יודע את מה שיקרה בסוף. אם היה יודע, וגם מה שיקרה בסוף זה תוצאה של כל מה שקרה בדרך, אז אולי הוא מצטער. אבל יכול להיות שאולי הוא מצטער, אולי הוא מגיע לשם, כן? חלק מה... דבר ככה יותר, זה נגיד אני מחפש זיווגו, מחפש כמה, כך וכך זמן. בסוף הוא מוצא, נגיד. הרוב מוצאים. אז גם, אז יש לו הרבה, מתייאש, וזה, ולפעמים יותר קרוב, ופחות קרוב, ותסכולים, וצערים, וזה. שאני מעריך את התמונה בסוף, אני כבר היום. הוא את עצמו עומד בשבת, עושה קידוש ומשתוף, אפילו מילדים כבר. מן הסתם כל השלבים בדרך הרבה פחות היו מצערים, אפילו היו מסמכים. הוא היה מבין שהם אפילו מובילים אותו לשם. זה בגלל שהוא לא רואה את התכלית, לא רואה את הסוף. אבל אמרו שככה הערנו עכשיו בסוגריים, שיכול להיות אבל שזה טוב שהוא לא רואה, כי מה שדוחף את האדם קדימה זה האיסורים. ואם הוא יראה, אז הוא לא ירגיש את האיסורים, אז גם לא יגיע לשם. כאילו זה חסד זה חסד אלוקי, גם זה שלוקחים מהאדם את הדעת. זה מידת דין אמנם, אבל זה... אחרי זה יש חסד. אמרתי שלפעמים כשאדם, נגיד, איך דוגמה פחות, זה... נשרף לו הבית. אני מדבר על דברים של סילוק, נשרף לו הבית. גם כן לא עלינו, נשרף לו הבית. עכשיו מישהו מהקהילה שלנו ברמת גן עבר לירושלים בדרך, נשרפה מסעית, ואיך שליש מהרכוש, צריך להתחיל מחדש. אז עכשיו יבוא בן אדם עם האמונה הגדולה ויגיד לו, תשמע, הרי זה בטח לטובה. הקדוש ברוך הוא כל מה שעושה לטובה. אז זה שנשרף לך הבית, שזה כוונה, שזה מטרה טובה, כפרה טובה, נעוד וכו'. אז אל תצטער. אז אנחנו מקשים עליו, מי אמר לך ששריפת הבית מחפר את האבונות? אולי הצער על שריפת הבית מחפר את האבונות. אז למה אתה אומר לו להצטער? שיצטער. וכמובן, אני מסכים שזה צער אחר. הוא יודע שלהפוך את הצער למשהו שהוא בונה.
מי אמר שדווקא הצער זה אמור לצאת, כאילו דווקא תסכול זה המירוג של האבון. אולי הפוך, וזה שהוא ישמח אחרי זה, זה ימרק את האבון.
אז זה אפילו לא ימרק, זה יהיה, לא יודע, זה זכות, זה כמו מצווה. זה אומר שהוא יקבל איסורים בעבר, אז זה בעצמו יכפר על עוונות מצד המצווה הגדולה שבזה. טוב, מסכים. יש גם מדרגה כזאת. אבל אז זה כבר לא כפרת עוונות במובן הפשוט, אלא זה פשוט יותר מזה. זו תשובה שלמה. כן. יש בזה משהו. אבל...
להעלות את האדם לכאורה. אז אם הוא מגיע לזה...
כן, נכון. זאת אומרת, אם באמת אדם עושה את זה בהכרה שלמה, בהבנה שלמה, אז הנה חינם. אבל בדרך כלל אני חושב, יש לפעמים איזו ציפייה שאדם מילה שהוא מאמין, אז הוא לא יחוש את הרגשות שהם צריך כל אנושיים. וכמו שאתה מאמין שהרע יש לו תפקיד, אז גם הרגשות של הצער, גם כן יש להם תפקיד. אם אדם הוא מדרגה יותר גבוהה, אז אולי לא צריך את התפקיד הזה, אבל רוב הבני אדם כן צריכים את זה. שאלה טובה. אם השמחה היא מלא דילוג, אז כן. אם אין בה דילוג, אז כן. בסיפור היה פה מישהו בבית אל יהודי צדיק, חכם אני חושב, היום בקריית שמונה, אני לא יודע לאן הלך אחרי זה. אבל היה, אין אפשר להגיד אסון, לא נהרגו, אבל היה איזה שריפה ביום כיפור אחד. ממש נכווה קשה. ובאו לבקר אותו בבית חולים. יודעים שמקביעות בהתחלה, יש איזה כמה שעות אפילו, שלא כך מרגישים. אבל ככל שעובר הזמן, כאילו בפצעים אחרים, אז כאילו ככל שעובר הזמן, הכאב עובר, דווקא בהתחלה זה יותר. מקביעות, דווקא כשעובר הזמן, סובלים הרבה זמן. מהקביעות, מהניתוחים שקשורים לקביעות וזה, ופגשנו אותו ככה, אחרי כמה שבועות אני חושב. אנחנו נבקר אותו. נתנו ככה שיחה של אמונה. זה הזכיר גרת של הרב ביגרו ד' זה היה ספר חדש שיצא בסמוך. שרבי עקיבא, הוא היה שונה מסוקרטס. סוקרטס, הפילוסוף היווני, אז מספרים שהרי הוא שם נידון למוות. ויש שם שיחה שלמה שהתלמיד שלו אפלטון כתב איך שהוא דיבר. זה באמת לקח מאוד בגבורה את ה... זה שהוא נדון למוות, הוא לא ניסה לברוח, הוא אפילו לימד זכות על החוקים של המדינה. מה זה ממלכתיות שיקרא את השיחה הזאת של סוקרטס, שבזכות החוקים כל מה שיש לי, יש לו בכלל קיום, אז אני זה. בצור, אפילו לא היה מוכן לברוח, היה מוכן להבריח אותו, ולקח את הרעל, והוא דיבר על זה שהנפש עוברת מחדר לחדר. זה שיחה של אמונה בשערות הנפש. נושא פיידון קוראים לשיחה הזאת. אחד מחכמי ישראל אחרי זה כתב ספר עם שם דומה וכאילו קצת נשען על הדברים האלה והוסיף עליהם הרב מנשה בן ישראל אני חושב. אז הוא שם אומר ש... לפי איך שמתואר שם, הוא כאילו לא סבל בכלל. כאילו הוא היה בכזאת שוב הדעת ו... ותפיסה, כאילו בשכל הטהור, באמת כמו הפילוסוף האידיאלי, שהוא לא הרגיש את הכאבים. אז הרב אומר, זה דרגה אחת. וזה כתוב גם אצלנו, יש איזו מסורת שכשיש חס ושלום מצב של קידוש השם, צריכים למות על קידוש השם, אז מי שבאמת מכוון לשם שמיים לא מרגיש את הכאב. מה? מכירים? יש כזה? תשבט. אז אומר שם, הרב, זה מדרגה אחת. יש מדרגה יותר גבוהה שזה רבי עקיבא. שהוא כן הרגיש את הייסורים. שעובד את השם עם הייסורים שלו. ואיך יודעים שהוא הרגיש את הייסורים? אולי מידה שאמרו לו בכל נפשך, אבל אמר בכל מידה שהוא מודע, כאילו... אפילו בשעה שנותנים את נפשך משמע שהוא, זה לא שהוא, זה כאילו מתוך עומק הכאב הוא קיבל לבוא למלכות שמיים. אבל
הכוונה היא לכתחילה שזה ככה או שפשוט...
צריך ללמוד שוב את האיגרת.
ולמרות זאת...
מה?
אולי הכוונה היא של הרב זה דווקא לכתחילה.
לא, לכתחילה.
אם הוא בדיעבד אחרי סקרה, אז אנחנו יודעים שהוא למדע יותר גבוה, כאילו סבל כשהוא עבד לכתוב
פה. מה זאת אומרת?
והוא לא.
אם זה מדרגה יותר גבוהה, אז למה אתה אומר שזה בדיעבד? אני לא כל כך מבין את ה...
לא, השאלה היא מה אומר, לכתחילה כאילו שבן אדם עדיף להתייסר מאשר לקבל את זה כשהוא
יתייסר.
או שכאילו, טוב, אני יודע
אחרי
שהוא יתייסר, אז הוא
הגיע... מה שמה ברב שהיה יכול לבחור? הרי אם סוקרטס היה יכול ככה, אז כנראה גם רבי עקיבא היה. הוא לא בחר בזה. ככה מה שמה באיגרת הזאת. עכשיו, מה שהיה, אני חושב שזה היה לימוד גדול, חוץ מעצם האמונה, ולשמוע את זה עם בן אדם שהוא, תוך כדי שהוא מדבר, אתה רואה כמה שהוא סובן. זה היה, פתאום הבנתי, אתם מדברים עם קדושת הגוף. אנחנו לא רוצים רק רוח, רוצים גם חומר, רוצים גם גוף, רוצים להעלות את הגוף. עכשיו, בדרך כלל יש איזה, מה שברעיון הזה, יש בו איזה נגיאס. זאת אומרת, אצלנו, לא, לא חשוב רק ללמוד תורה, חשוב גם לאכול לשם שמיים. בסך הכל אתה מפרגן לזה שאתה יכול לאכול. עכשיו, אפשר להגיד, בסדר, מה רע לפרגן, אבל יש בזה גם נגיע. עכשיו, הוא, כששמעתי טוב את מה שהוא אומר, הוא התכוון לומר, למה רבי עקיבא לא רצה לסלק את האיסורים? הוא לא רצה לסלק את ההרגשה הגופנית. עכשיו, שעבודת השם שלמה זה עבודת השם גם עם גוף. אם הוא לא היה מרגיש את הגוף, הוא כאילו, הוא כמו נשמה כבר. כלומר, זה כאילו מבחן אמיתי של הרעיון הזה של קדושת, קדושת הגוף. כן, דווקא. זמנו קראתי על אחד בשם סעדיה, עמיאל, בכלל לא איש תורה, אדם רחוק, אבל כנראה היה מדען מאוד חשוב, פיתח פיתוחים חשובים למדינת ישראל, והוא חלה בסרטן ונפטר. אז הוא כתב יומן כזה של הזמן של המחלה שלו, והוא היה אדם גאון כזה. אז הוא מתאר שהוא התאמץ מאוד לשמור על צלילות הדעת, גם המשמעות היה לסבול יותר ייסורים. אבל אפשר לקחת כל מיני תרופות, מטשטשות, משכחות וזה. וזה בהחלט נכון ומותר ולגיטימי לכל מי שזה. והוא התאמת עד שלבים מאוד מאוחרים של המחלה, לשמור על המוח שלו. וזה מעין הרעיון הזה, כן? שאדם לא רוצה לאבד את תחושת החיים, גם אם המשמעות שלה היא קושי וסבל. זה היה, טוב, צריך ללמוד את האיגרת הזאת. המלכת רינוך אומר, יש שני פרק זה, רק בלי נדר כמובן. חיכר הצער, זו לפסקה הזאת, שיש לאדם ההיסטורים שעוברים עליו חס ושלום, הוא רק מחמת שלוקחים מהאדם הדעת. עד שאין יכול להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, ואז מרגיש צער וכאב ההיסטורים. כשיש לו דעת, הוא מסתכל על התכלית, אינו מרגיש כלל הצער של היסורים כנל. אז התחלתי להגיד שבעיני הנפש זה פשוט. בעיני הגוף זה יותר קשה. כאב גופני, לכאורה, משהו כזה אובייקטיבי. משהו ממנו שגם כן. לא יודע אם הוא מתכוון שאדם לא ירגיש בכלל את הכאב הגופני, או שגם כאב גופני, חלק גדול ממנו זה הדאגה שכרוכה בו, הפחד שיש. שפעמים אדם ברמה... הרבה מהכאב הוא המשמעות הנפשית שלו. בן אדם יכול, נגיד, לקחת מקלחת קרה, אפילו בחורף, כאילו אפילו בקיץ, ולהרגיש נורא נורא להתרגז שהדוד שמש או הדוד חשמל לא עבד, שהוא ממש סובל. ובהקשר אחר הוא יכול לקפוץ לבניאס או למקווה של הארי, שזה מים הרבה יותר קרים. חוויה נפלאה, נכון? כאילו, הקור הזה במקום אחד יכול לחשב ממש דבר כואב כמעט, במקום אחר יכול לחשב... ואפילו חלק מהכיף זה שזה קצת קשה. אז שוב, יש כאבים שאני לא... קשה לומר את זה, אבל באיזושהי רמה אפשר גם בהחלט לקשור את, את התפיסה שאדם תופס את הדברים. כמה דאגה זה עושה לו, כמה חרדה. זה מאוד מעצים את ה, את ה, גם את, אפילו את הכאב הגופני. אם היה לו דעת, אז הוא היה רואה את הסוף. גם אפשר שרב נחמן מתכוון לא רק לדעת שהוא יודע מה יקרה, אלא שהוא כאילו משיג את מה שיקרה. באמת שום דבר לא היה כואב לו. ובזה תבין דבר נעלם ונסתר, מה שנתבע בנפש האדם כשיש לו יסורים גדולים רחמנא ליצלן. כגון למשל, אם חותכים איזה איבר על אדם חס ושלום, וכנראה לא עושים הרדמה. וככה זה היה, שאפילו אם היה להם איזה כל מיני דברים, אבל זה לא בדיוק עבד. אתם יודעים, אני לא זוכר מי, אבל זה היה לפני 100 שנה או משהו כזה, מישהו שהמציא את האפשרות להרדים. לפני כן לא היה. באמת גם לא ידעו אולי לעשות כל הניתוחים, אבל לא היו ניתוחים. פשוט תפסו את הבן אדם. נתנו קצת יין, נתנו כל מיני דברים, אבל ודאי לא בזה. איזה חסד גדול הבן אדם ההוא. עשה לעולם, ואיזה חסד גדול הקדוש ברוך הוא, כאילו, גם כל הרפואה השתנתה בגלל זה, פתאום אפשר לעשות הרבה יותר דברים מה שעשו קודם. אין כזה דבר. יש כל מיני סיפורים מופתים סביב העניין הזה, נכון? מה? מכיר את זה? מה שמה? לא זוכר, אני זרה בגדול, היה להם איזה דרך, דרך מאוד משונה, היום היו אומרים שזה סתם לעשות נזק, אבל היו לוקחים ברזל מלובן, אולי זה היה לבדוק נמק באיבר. אז היו שלוש דרגות של ברזל מלובן, ולפי עוצמת הצעקה הם מבינים האם העבר הזה אבוד, או שיש לו תקווה, או משהו כזה. והיה איזה רבה שעשו לו את הבדיקה הזאת. ובדרך כלל בדרגה השישית, אז כולם היו צורכים. אז עשו לו אחד, עשו לו שני, אוקיי, עשו לו שלישי. אז הרופא אמר לו, תגיד מה... בואו אני רוצה להבחין מה, כל כך המצב חמור. אז הוא אומר, לא, אבל בשביל מה לצעוק, מה זה יעזור? כאילו, פתאום הוא הבין שזה בכלל לא מהמקום שהוא רגיל, אבל בגלל איזו עבודה כזאת. כלומר, זה מלאך, לא בן אדם. היה איזה כוחות שהיינו שוט גילדק בתקופה שלא הייתה הרדמה. אז היה סותם, אז מה עושה הבן אדם? סותם ועוצה בתנאיו בחוזק. אם אנחנו בזריקה או מתרומת דם, מכירים את זה, כן? כי זה אנו רואים בחוש. כשאדם רוצה להסתכל על דבר כשהוא רחוק ממנו, אזי סותם את עיניו, הוא מצמצם, הוא מחווץ הראות, כדי לכוון הראות אל הדבר הרחוק שרוצה לראות. זה מחמת, כי הראות הוא משרת בשליח של המוח, להביא הדבר שרואה לתוך המוח. כי עיקר הראייה היא הידיעה. היינו נדע מהות הדבר שרואה, והידיעה היא במוח. יש באמת איזשהו ניתוח שהוא גם מתאים למדע, ללימודים של המדע החדש יותר, שזה לא משהו טכני, העין יש לה כאילו מין מצלמה כזאת רואה וזה נקלט, אלא הכל זה איזשהו תהליך שקורה במוח, שהוא בעצם הופך את הראייה למשמעותית. והראייה עצמה זה רק שליח, כוח הראייה, העין. כי עיקר יהיה היא הידיעה, דנו לדע מהות הדבר שרואה, והידיעה היא במוח. וכשרוצה המוח לדע, זה הדבר שעומד נגד נגדו. אז היה שולח את הראות. והראות הולך ורואה הדבר, ומביאו לתוך המוח. ואזי יודע מה שרואה. אבל כן, כשמעבירים... ספרים ברוך השם יש לכולכם. כשמעבירים דבר לפני האדם עם מהירות גדול, בדפים צריך לדלג, איך זה מרודק, מעבירים דבר לפני האדם עם מהירות גדול, אינו יודע מהות הדבר. אף שבאמת ראה הדבר בעינה ממש. אם כל זה מחמת המהירות, להפנה להביא הדבר לתוך המוח. כן, באמת ככה ניתחו גם מבחינה רפואית, מדעית כזאת. כאילו בעצם אדם רואה, הקרני אור נכנסו, אבל הוא לא קלט שהוא ראה. לפעמים אפשר על ידי עבודה על הזיכרון, אפילו היפנוזה, פתאום נזכר בתמונות שהוא בקושי שם לב אליהם. אפילו רואים שגם דברים שאדם כאילו, אפילו כשהוא מנסה לראות, אבל הם כל כך מהירים הוא לא רואה, עדיין זה לא אומר, זה לא משפיע, זה יכול להשפיע על התת מודע דווקא. כאילו נכנס, משפיע דווקא. אם קודם, מחמת המהירות להפנה אל אבי הדבר לתוך המוח. אבל כן, כשהדבר רחוק ממנו, אין כוח בריאות ללך שם ולהביאו לתוך המוח. מחמת שהדברים האחרים שורים לצד מבלבלים אותו. וכן מחמת הפיזור שנתפזר הריאות, על ידי זה הוא נקלש, ואין בכוח להביא הדבר שורה לתוך המוח. על כן צריך לסתום עיניו ולצמצם הראות לכוונו לדבר שצריך כדי שלא יבלבלו דברים אחרים. כן, זה אנחנו מכירים את הדבר הזה, שאדם רוצה להסתכל על נקודה רחוקה, הוא צריך למקד את העין באופן, ולפי זה ממש רחוק, אז אפילו לפעמים צריך לעזר ב, שכאילו לא יתבלבל ולא לא תוסח הראייה, גם הדעת, לשום דבר אחר, כדי שנוכל לראות משהו רחוק. כמו כן, כשרוצים להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, צריך לסתום את עיניו. לכוון ההסתכלות אל התכלית. כי אור, התכלית הזה היא רחוקה מהאדם. ואי אפשר לראותו כי מסתימו דעינין. כי פה זה שונה משאר דברים רחוקים. דבר רחוק סתם, אז צריך לכווץ את העין. ואז רואים אותו, אבל לא לסתום אותה. אבל לראות את התכלית זה רחוק כל כך, צריך ממש לסגור את העין, כדי לכוון את הראייה לשם. למשל, רב נחמן סיפר, מעשה משיבה קבצנים, שכל אחד נתן מתנה, איזה שהם חתן וקלה שמסופרים שם. הם בעצם היו בעלי מומים, אחד היה עיוור, אחד היה חירש, אחד היה נכה ברגל, אחד היה עם צוואר עקום, אחד היה כבד פה. וכל אחד נתן את המום שלו נבח מתנה לזוג, ובהתחלה לא הבינו מה, ואז הקבצן העיוור מסביר שזה לא שהוא, אתם חושבים שאני עיוור, אני באמת רואה הרבה יותר טוב מכל אחד אחר, ומה שאני עיוור זה שאין לי שום ראייה בזה העולם כלל. זה ממש מה שכתוב כאן, שהוא רואה את התכלית, הוא לא מסיח את דעתו, לא קובל את התפיסה שלו בראייה המוגבלת של העולם הזה. העניין הזה הוא עיוור. אז צריך לסור גם מחוזקה מאוד, אף גם לתוך גם, אף גם לתוך גם באצבע, כדי לסותמם לגמרי. אבל הרי שסותמים את העין סתם, אז מרגישים לפחות את האור, אם זה אור החושך. הוא מכסה עם הידיים כמעט, ואז יוכל להסתכל על התכלית הזה. היינו שצריך לסתום את עיניו מחייזו דעי אלמה לגמרי. ממש מה שמסופר שם על העיוור. להעלים עיניו לסוגרה מאוד, מדי להסתכל כדל על תאוות עולם הזה והבלה, ואז יוכל לראות להשיג אור התכלית הזה שכולו טוב. כן, זה היה המדרגה של יצחק אבינו, שהיה בסוף קרו עיניו מרואות, אבל הוא דווקא היה מלומד בייסורים, כך הוא מלמד זכות על ישראל, נכון, בגמרא שם, שיכול לעשות על עצמו את הייסורים, קורא את התכלית שכולו טוב, ולכן אפילו את עשיו הוא היה יכול לסבול. כמה פירושים, איך הוא אהב את עשיו. מצא בו דברים טובים. אפשר להגיד שהוא ידע מי הוא. אבל כל כך ידע לקבל ייסורים באהבה, ידע לקבל אם זה רצון השם, אז את זה אני מקבל. היה מסוגל לסבול גם מהלך כמו עשיו. ובסופו של דבר להעלות אותו בשורש שלו. מה שהתגלה לעתיד לבוא. ואז יוכל לראות ולהשיג אור התכלית הזה. שכולו טוב, ואז התבטלו האיסורים כנן. כי עיקר האיסורים מחמת שרחוק מהתכלית כנן. מלכה נדבע בנפש האדם לסתום עינה בשעת איסורים כנן, כדי לברוח מהאיסורים ולבטלם. על ידי ההסתכלות על התכלית שכולו טוב. שההסתכלות הזאת אי אפשר כי אם על ידי סתימת העיניים כנן. ואף שאדם אינו יודע כלום מה הוא עושה, אף על פי חי הנפש יודעת הכל. אבל כן מטבע לסתום העיניים בשעת איסורים כנען. אם הזכרנו, נזכיר, שומר כאן בסוף, אנשים עוצמים את העיניים. עכשיו, הם לא יודעים את כל ההסבר הזה. הנפש יודעת. אופן עמוק, פנימי, לא מודע, יודעים. אחד הדברים הנפלאים יוצא רבי נחמן, שהוא, יש לו מין שיטה כזאת, שהוא הרבה מאוד תופעות גשמיות, הוא מבאר שיש בהם סוד רוחני. הרי באמת אצל המקובלים, אצל הרי וכו', ודאי שיש הרבה עריכות, אלף על כל האיברים של האדם שיש להם סוד, וגם אפילו העניין של השינה ושל האכילה, וכל דבר יש סוד. אבל מדעים רבים דיברו, או דיברו על הסודות האלה כמו הרי. רב נחמן גם לא רק מדבר על הדברים ה... בסיסיים, כאילו, אפילו האלה, זה כל התנהגויות, כאילו, כמו דבר כזה. הנה, אינסטינקט כזה. כמו זה, יש עוד הרבה דברים, שאופי של האדם, איך להתנהג, ורב נחמן רואה בזה משהו הרבה יותר עמוק. יש פה איזה חיבור של הגשמיות והרוחניות. הדברים שקורים בגשמיות הם לא סתם. יש סוד מאחוריהם. מקום שדבר על הפירות. למה כשאדם אוכל פרי בוסר זה לא בריא? מסביר את הסוד. פשוט זה לא בריא, כי זה לא בריא, אבל כאילו, זה הסוד העמוק שיש בזה. מה העניין של... מה? על תרופות איך הן עובדות, נכון? מאכלים. זה אפילו למדנו אנחנו, נכון? בתורה של לשון תרגום, שלפי האותיות, ככה הטעמים השונים של כל המאכלים, אפילו זה של מאכל הזה, יש טעם כזה וטעם אחר, יש בזה סוד. ואחר יסתכל על העולם, רב נחמן. רק הוא לא רק יסתכל על העולם הבא, הוא יסתכל על העולם הזה במבט של העולם הבא. אני כתוב בתורה נ"ד שצריך לקום כל יום בבוקר, וקודם כל לזכור את העולם הבא. מסתם דרש וקיים. כשאדם קודם כל זוכר את העולם הבא, כמובן אחר כך כשהוא רואה את השמש, זה המשך של העולם הבא, רואה את הירח, רואה את זה, כל דבר. אני רואה אדם עוצם את העיניים. זה גם המשך של העולם הבא.
זה משפט שלו כזה, לא?
חושב, כאן יש משהו כאילו פעם רבי עזר. כן. שעולם הבא ודאי שיש. העולם הזה, ספק אם יש, כי מה שבך נראה הוא גיהנום. כן, אבל זה צד אחר באמת. כן. אם זה גיהנום העולם הזה, זה שאלה אחת, אבל זה שבכל דבר יש סוד, כי סוף סוף הוא משתלשל מעניינים מוכנים, פנימיים, מהקדוש ברוך הוא, זה ודאי נכון. הזכרתי בעוד נקודה, אני אומר, יש מנהג שהחתן, כשהוא דורש, אז מפריעים לו. מה? יפה. ויש הרי אפילו, במיוחד היום בכל מיני מקומות, שורים, אתה מפריע לו, הוא הכין וזה, יש כזה מין מאבק כזה בתוך הקר. עכשיו, זה המנהג. רבי נחמן אומר, זה לא סתם. לא סתם, שלא יתבייש, שלא זה. יש בזה סוד גדול. נכון? הוא אומר, זה כמו הסוד של שבירת הלוחות. נכון? זה מה שאמרת. כן, הסוד של שבירת הלוחות. שכאילו יש איזה משהו עמוק, שהחתן, בזמן שהוא מתחתן, יש לו משהו מאוד מאוד גדול להגיד. אבל אי אפשר להגיד את זה. מי ששם לב, שגם כשהחתן מדבר, גם לא מפרים לו, בעצם הוא לא מצליח באמת למצות את מה שהוא צריך להגיד בשעה הגדולה הזאת, במצב שהוא נמצא בו. זה משהו מאוד אמיתי בזה שמפרים לו. ויש לו גם על שידוחים, הוא אומר, שלפעמים יש כל מיני, לפעמים אדם יצאו לו שידוח, ובכלל לא, רק הייתה איזו הצעה תיאורטית, לפעמים נפגשו, אבל בסוף זה לא בא לידי גמר. הוא מתאר שלבים שאנחנו, כלומר, היום יש לנו שלבים יותר ארוכים, שם זה היה נפגשים ומחליטים. אבל היה שמדברים מזה, והיה שאולי כבר קובעים, והיה שנפגשים, והיה שגומרים את השידוך. זאת אומרת, כל השלבים האלה יש להם משמעות. כאילו זה לא סתם, יש בזה סוד. גם כשאדם רק הציעו לו אישה, יש איזה חיבור מסוים שלו, וזה היה מספיק החיבור הזה, לא היה צריך יותר. זה גם זיווג ברמה מסוימת. צריך להגיד את זה בעדינות, כן? כי עכשיו כל אחד ידרכו. אבל גם זה, גם לזה איזשהו תפקיד בעולם. מה? זה היה לדרשה של החתן, שהאור הגדול של התורה לא יכול להופיע כמו שהוא, זה נשבר. יש איזה פער בין כשהדברים באים בשיא בהתחלה שלהם, בראשוניות שלהם, החתן הוא כמו מתן תורה, נכון? יום חתונתו זה מתן תורה. אז יש גם את שפירת הלוחות. כן. אז זה מה שמבאר פה. שזה שאתם סותם את העיניים זה כדי לכוון את עצמו אל התכלית. והנה באמת, משת ביטוי שנתבטל לתכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, אזי באמת נתבטלים היסורים כנל. אך אי אפשר להיות תמיד קבוע בבחינות הביטול. כי אם כן יצא מגדר אנושי. וכן מוכרח שיהיה ביטול בבחינות רצו ושום. אבל כן כשחוזר השכל מהביטוי אל המוח שהוא כלי השכל, אז אי אפשר להמוכין שם הכלים לקבל זה השכל של בחינות ביטול. כי הוא בחינות אינסוף, שהוא בחינות התכלית שהוא כולו אחד. הוא לא טוב. חמת זה מרגיש המוח הצער של היסורים. כי עיקר הרגשה של כל היסורים מקיימים חס ושלום בהמוח. כי מהמוח יוצאים צינורות לכל האיברים כולם. ובעידי זה מרגיש המוח והכאב באיזו איבר שהוא. בעידי זה מרגיש המוח הכאב באיזו איבר שהוא. רבי נתן, הוא כותב, קוטע הלכות, תפילת ערבית, הלכה ד', נדבר על התורה הזאת, ואומר, קשר לזה לעניין של ראש השנה, שבראש השנה אנחנו עושים מהכל אחד, העבודה הזאת שמוזכרת כאן, שזה היום שהוא פוגשים את הנקודת האחדות של כל הזמן, של כל השנה, אומר שהמקום הזה של הביטול, יש פה שני שלבים, שלב אחד, יש אדם מתבטל אל התכלית ולא מרגיש את היסורים, אבל אחרי זה הוא לא יכול להישאר שם, ואז הוא חוזר אל הדעה הרגילה, למושגים הרגילים, ואז הוא כן מרגיש את היסורים. זה הרצו בשוב שיש פה. אז אומר, מה זה בראש השנה? הרצו, יש כזה בספרים הקדושים, שיש איזה בחינת שינה בהתחלה של ראש השנה. בלילה, מעד התקיעות, דורמיתה, כל העולם כאילו, כמו האדם הראשון שישן כשקדוש ברוך הוא יצר את חווה, אז ככה כל העולם כאילו בשינה כזאת, לפני שהוא נברא מחדש בזמן התקיעות. אז הוא אומר, השינה הזאת זה כמו עצימת עיניים הזאת. שאז העולם מחובר לגמרי לתכלית. כאילו בכלל הוא נמצא במציאות של העולם הזה, הכל מתעלה לשם. אבל אחר כך מוכרחים לחזור לפה. ולהביא את הדברים גם לעולם שלנו, למושגים שלנו, למוח. זה הבחינה של השוב. ושם הוא מחבר את זה לעניין של התקיעת שופר. הוא אומר עוד דבר, שזה גם העניין של עקדת יצחק. מה זה עקדת יצחק? שהוא התבטא לו את התכלית. הוא אומר, לכן כתוב עקדת יצחק, לא כתוב העלאת יצחק, הרי מה דווקא עקדה? הוא קשר אותו. רק מילים. העלאה, הקרבה. למה אומרים עקדה? הוא אומר, עקדה זה לחבר את הכל. לעשות מהכל אחד. שזה מה שהיה עם יצחק, שאותו זמן הוא התעלה למקום שהכל אחד. הוא לא מרגיש כל העניינים של העולם הזה, ביטול גמור. אבל לכן הורידו אותו משם, כי אין עניין להישאר שם, כמו שכתוב גם בתורה. אי אפשר להיות תמיד קרוב מבחינת הביטול, זה לא רק אי אפשר, לפי מה שרבי נתן אומר, לא, להבך, אין ברירה. זה לא נכון להיות שם. אנחנו רוצים להיות פה, בעולם הזה, ככה רצה השם, שפה יתגלה. כמו שיצחק, לכן בסוף הציווי האחרון היה להחיות אותו. נחזור לגדר אנושי. מה זה כשחוזרים אל התודעה, חוזר גם להרגשת היסורים. מה כתוב פה? ואחר כך, כשחוזרים הביטוי אל הכלים? לא ברור לי בה.
ודעה.
ודעה. ודעה שאחר כך, כשחוזרים הביטוי אל הכלים, דווקא אתה זיהית. ודע שאחר כך כשחוזר הביטוי לכלים דיינו המוחין, אזי מתגברים היסורים ביותר ממה שהיו מקודם. כדרך שני אנשים שמתאבקים ונלחמים מתגברים זה כנגד זה. וכשאחד רואה שחברו מתגבר עליו, אזי הוא מתחזק מאוד ומתגבר ביותר. כמו כן כשרואים הבעלי דינים, ולדינים, הכוונה פה הדינים, מידת הדין, שרוצה להתגבר על היסורים מבטלה, על ידי הביטוי לתכלית, קנה על הזיים מתחזקים ומתגברים ביותר. אני חושב שזה מוכר הדבר הזה, שלפעמים אדם היה באיזשהו קושי, באיזשהו מסבר, באיזשהו ייאוש, ואז הוא ככה מתעלה לאיזו אמונה, לאיזשהו ביטחון, אבל כשהוא נופל עוד פעם, לפעמים זה אפילו יותר קשה מאשר קודם. אבל במובן הנפשי, זה בגלל ש... כל עוד שלא היה לו את העניין האופטימי, בסדר. אבל אחרי שכבר היה ואמינה, והיא גם נפלה, אז הרבה יותר... בוא נגיד שאחרי מרד בר כוכבה, אומרים שהייאוש מהחורבן היה הרבה יותר גדול מאשר קודם. כי בסדר, היה חורבן, אבל בטח נקום. אבל אם כבר מנסים לקום וזה לא הולך, זה הרבה יותר מפיל. אז זה הסבר בצורה אחרת. פה אומר, יש פה בעצם מין מאבק כזה. אתה ניסית להעצים את הטוב, יש פה צד שני. אבל תכף הציע לזה פתרון. לא נשארים בזה. אבל כן, אחר כך ששם הביטול הזה היסורים גדולים יותר מקודם. הם מתגברים כנגדו מחמת שרוצה לברוח מהם וכנן. אני אומר, זה שהוא מתאר את זה בצורה כל כך בהירה, זה קצת גם לנחם אותנו. היה לי פה לב אדם עליו, שזה ככה זה, ככה זה עובד. שיש לבים כאלה גם. זה לא אומר שצריך באמת להתייאש. ואחר כך, מקילים היסורים מתנחמים עליהם, על ידי התחדשות התורה שזוכים על ידי היסורים. כאילו, יש פתרון. יש תיקון. שוב, פה בתורה זה יכול להישמע תיקון כלשהו. באמת, כשחוזרים מהביטול, נאמר איך פתאום אדם פותח את העיניים, כמה זה מתסכל לראות את המצב. עוד יותר, גם בהשוואה גם, לעומת המצב המרומם שהייתי בו, זה עוד יותר חריף, כמה המצב החסר, הנמוך, הוא קשה. זאת אומרת, מקילים ומתנחמים. האמת, זה רבי נתן, זה הרבה יותר מובלע, זה לא מקילים ומתנחמים. זה, יש פה ממש מהלך של תיקון. כי באמת, בממשלה שלו, זה העניין של תקיעת שופר. כן, אחרי שנגמר הביטול, אז חורים לעולם שלנו, ואז לכאורה יש דינים, איך ממתיקים את הדינים בראש שנה? על ידי השופר. הקדוש ברוך הוא עולה מכיסא דין, מכיסא רחמים. אז זה ממש תיקון, זה לא יודע, נחמה כזאת, הקלה כזאת. נותנים לו אספירין, הקלה מהיסורים. לא, תיקון באמת. על ידי התחצות התורה שזוכים על ידי היסורים. כי על ידי היסורים באים לבחינת ביטול קנה. ואחר כך אף על פי ששם מהביטול, הוא כבר לא נמצא שם, אף על פי כן מהרשימו שנשאר מהביטול, על ידי זה נעשה התחצות התורה. איזה רשימו הוא הולך איתו? משהו מההשגות הגבוהות שהיו לו כשהיה בביטול, הולך איתו גם אחרי שהוא שוכח את זה. זאת אומרת, בשפה מאוד שלנו, אבל נדמה לי שזה מכוון למה שהוא מתכוון כאן. כאילו משהו בראייה שלו התרחבה. כלומר, כשאדם התעלה למקום של הביטול, אז יש אותו כאילו שכח מכל הספקות, מכל ההתלבטויות, פתאום הכל היה בטוח, הכל היה טוב, הכל היה בסדר. אבל כשהוא חוזר למקום של הספקות והשאלות והלבטים, אז זה לא עוזר לו המקום הבטוח הזה, כי שם כאילו השאלות לא היו, אבל זה לא נותן כאילו תשובות. אבל מה זה כן נתן לו? מה זה הרשימו? נשאר לו הידיעה שאפשר גם לחשוב אחרת. יש מבט נוסף על כל הדברים האלה. לא בתוק שאני שם. אני לא שם עכשיו. אבל עצם זה שיש אופציה כזאת, זה מרחיב. כי מה סוד היצורים? זה תחולת הצמצום הזאת, שאדם כאילו כולו נמצא עכשיו בתוך הזה, לא מצליח ל... באיזה פרספקטיבה, להסתכל על זה במקום קצת רחב יותר. זה מה שמייסר אותו. לא מסוגל לחשוב על זה אחרת. אתם מכירים את הרגשה הזאת, אבל זה יכול להיות בבית מדרש. אם הוא יושב פה, אז הוא מעצבן אותי, נכון? אז מה עושים? לעבור מקום, לא לעבור מקום, אולי להתחבר איתו, ואז יעבור אלו, לא להתחבר. אפשר לשנות את המבט. עכשיו, זה עבודה. אבל כאילו ש... מי אמר שהמשפט הזה הוא נכון? מי אמר שזה שהוא יושב פה, זה... אולי זה לא חייב להיות ככה. כמו שזה נראה כמעט כמו נדר כזה, צריך לעשות התרת נדרים. אבל כן, אפשר את זה, כשאדם מתעלה למקומות אופטימיים, למרות שבכלל לא התעסקו ב... לא הסבירו למה עם הפלוני אתה יכול להסתדר יותר טוב. הכל נהיה יותר טוב. העולם טוב, זהו. אבל עצם זה אתה יכול לחשוב ככה, אז אומר, אפשר לחשוב אחרת. לא חייבים לחשוב דווקא לפי כל המושגים, לפי כל הצמצומים שנמצא בהם. מה זה שחידושי תורה? כשאדם מרחב את המבט, יש לו הבנה חדשה בתורה. זה לא חידוש ככה פרטי, כמותי, כאילו, זה חידוש איכותי. כאילו, מן הסתם, יהיו לו חידושים בהרבה סוגיות, לא בסוגיה אחת. זו תפיסה שתתבהר לו, בתוך זה יובנו לו הרבה דברים חדשים. מה?
למה יש
לנו דווקא
להגיע לבחינה הזאת?
בגלל שהוא היה מוכרח להסתכל על התכלית. נכון, הם גרמו לו, בגלל האיסורים, אדם היה מוכרח להסיח את הדעת מהעולם הזה ולחשוב על התכלית. באמת טוב שהערת את תשומת ליבנו לזה. כאילו האיסורים פה הביאו ברכה גדולה. הם יצרו את כל התהליך. הם לא רק הנושא שצריך לטפל בו, הם יצרו את כל התהליך הזה. על ידי זה נעשה התחדשות התורה. כלומר, הם בעצמם יכריחו את הבן אדם להרחיב את הכלים, האיסורים. כי על ידי הביטוי שנתבטא לתכלית והשיג שלו, כל האיסורים הם טובות גדולות מאוד, בין השאר שמביאים אותו לשם, על ידי זה נתמלא שמחה. והשמחה הוא כלי לחידושים דאורייתא. זהו, מה שהוא קורא פה, מלא שמחה, זה מה שבשפה שלי ניסיתי להגיד, שהכלים שלו מתרחבים. כאילו, הוא לא בשמחה גמורה כמו בתכלית, אבל יש איזו התרחבות של הכלים. והשמחה הוא כלי לחידושים דאורייתא, כמו שאמרו אבותינו זיכרונה לברכה. בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, ירדו 60 ריבו מלאכים, ונתנו שני כתרים בראשו של כל אחד. שחתון נטלו מהם, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו, שנאמר, ושמחת עולם על ראשם. נמצא שהשמחה היא בחינת נעשה ונשמע, שהיא בחינת קבלת תורה. היום הפסוק, שמחת עולם על ראשם. עוד פסקה, על ידי התחדשות התורה שזוכים על ידי הרשימו של ביטול כנל, על ידי זה מקררים היסורים אחר כך. כי על ידי זה מחבים צמאון הנפש. הרגשת היסורים מבחינת צמאון הנפש. הצמאון הוא על ידי מליחות. מליחות הוא מבחינת היסורים. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורים. כאילו רבי נחמן, זה גם ראיות שהוא בונה כל דבר, אבל זה גם, איך נגיד, זה הרגושה כזאת. נגיד שיסורים זה מלוח. זה נכון, לא? כאילו, הרגשה כזאת. שזה גם קשור לצמאון הנפש. צמאון שבא ממליחות. כאילו יש איזה רצון שלא מצליח להתגשם, שלא מצליח להתבטא, להתרחב. כי הנפש היא בת השכל. בעיקר גדול הנפש על ידי השכל שמגדלה ומתקנה, כמו שכתוב, גם לא דעת נפש לא טוב. כשהשכל בשלמות, אזי הוא עושה פירות. אבל כשנפגם השכל, אזי הוא בחינת ארץ פרי למלחם. כן, כשאין דעת רחבה, אז הרצון זה צמצום. מה זה שרגשה של מליחות? צמאון הוא מכביד, הוא מחלה. איך כתוב, נפשי חולת אהבתך. יש צמאון שהוא מחלה, ויש צמאון שהוא בעצמו רוויה. שבורא את התשובה על זה. כמו חלב ודשן, תספע מצמאונה זה גופו. הלשון של הרב. כשדוד המלך אומר, צמא לך נפשי, הוא לא אומר את זה בתור עוגמת נפש. אתה נגע לצמאון, לא יש בה אולי איזה געגוע, אבל זה געגוע שהוא מלא חיים. יש צמאון שזה, כן, ארץ פרי למלך. זה תלוי בדעת. אבל כשנפגם השכל הזה בבחינת ארץ פרי למלך. ממלכות ובחינת היסורים שמרגישים על ידי שאין השכל בשלמות ובחינת צימון הנפש כנל. על ידי התחדשות התורה הנעל, על ידי זה מקררים היסורים, מחבים הצימון, מרבים אותו. בחינות אותו לקצה מלכו למים, שזה התורה. שבזה בחינות אשרי הגבר אשר תיאסרנו יפ, ותורתך תלמדנו. כי על ידי היסורים זוכה להתחדשות התורה כנל. וזה סימן שפעל על ידי היסורים וקיבלה לקרוא. אין כמו רב נחמן שגם מה שככה אמר ועשה, שהרבה מהתורות שלו באו מתוך סורי נפש, מתוך געגוע, מתוך ציפייה גדולה, מתוך שהוא היה אומר לפעמים לפני כן שהוא לא יודע כלום. וחשבו שהוא מתכוון, בחינת לא יודע. וזה נכון, זה לא שהוא שח... אבל זה מה שהוא רגיש, לא יודע כלום. הוא אומר, הכי חריף והכי נוקב. ואז מיד אחרי זה זכה לחידושים הכי גדולים. אחר. לעבוד השם, המקומות האלה, זה אחד המורים הגדולים. כי על ידי היסורים זוכים להתחדשות התורה כנן, וזה סימן שפעל על ידי היסורים וקיבלם קרוי. שזוכה אחר כך לחידושים דאורייתא. שזה סימן שזכה לבחינת ביטול לתכלית על ידי היסורים. על ידי זה זכה לחידושים דאורייתא, על ידי הרשימו כנן. כן, אז יש מבחן. הוא אדם מקבל את היסורים באהבה, האם הוא זוכה להבנה חדשה בתורה. שוב, זה לא רק במובן הלימודי, אבל איזושהי התבהרות. שאם הוא גם למדן, אז זה יתבטא בלימוד. זה בהחלט. אני אומר, זה לא צריך לקחת את זה כאיזה מין סימן, בואו נראה אם זה קיים או לא קיים. זה כמשימה, לעשות את זה באמת, שזה ככה יהיה. אז הוא, מה שאני אגיד בהמשך, כל המהלך הזה של להצטקל על התכלית ולעשות הכל אחד, כמובן מתחבר למה שדבר הפסקה לפני כן, זה שעושה מהתפילה הכל אחד, וכל זה מתחבר לעבודה של בעל השדה, שהזכירו פסקה הראשונה הראשונה, שזה עניינו, לעשות את הכל אחד ולקרב כל אחד אל המדרגה הזאת, אל התכלית. זה העניין שלו. שנזכה.